אז קיבלתי דפים. שלום. אז רצינו זה חופשי, כך שאפשר לגלוש למה שאתם רוצים ולשאול ודוגמאות וזה, אבל רצינו להתחיל קצת בדוגמאות. אבל אני רוצה לתת איזשהו כלל. לפעמים אנחנו מלמדים תקשורת, אז מצוות בינם לחברו, אז מישהו אומר, תגיד לי, אתה יכול להגלי, אבל את הכל על רגל אחת, כמו הלל הזקן, תן לי את הכל בקיצור, פעם אחת, כלל. מה לא קרה, אני יכול לתת לך כלל. הכלל הזה דורש שני שלבים בלבד. כשאתה כותב משפט, אז בסוף משפט יכול להיות נקודה, סימן קריאה, סימן שאלה. תנסה לחשוב שיש עוד צורת ניסוח של משפט. בסוף המשפט יש דבר פשוט, האם השני מרגיש טוב או לא. תבחן, אתה בוחן משפט אם הוא משפט נכון, לוגי, משפטית, שגיאת כתיב, לא יודע מה. האם הוא מרגיש טוב? הוא לא מרגיש טוב, המשפט שגוי. עכשיו, הנקודה העיקרית, אני לא אומר לך מה גורם לו לא להרגיש טוב, לא משנה. אבל סתם, אם אתה רק תחשוב ככה, אתה תראה שלאט לאט תלמד לשפר את המשפטים. אבל לשם כך אתה צריך חשבון נפש. זאת אומרת, בזמן קרב אמת אתה לא יכול לעשות זה. אתה אמר, נגמרה השיחה. תחשוב על הדו-שיח, היא לא הרגישה טוב. לא מעניין אותי למה היא, אבל אני צריך להגיד מי הרגישה טוב. איך הייתי יכול להגיד יותר טוב? אתה בתך עוד לא תדע, אבל אתה תנסה ותשפר. אבל עצם שני הדברים הללו, אני חושב, האם בסוף המשפט הרגיש טוב, ואחרי הקרב, אני קורא לזה, אני עושה חשבון נפש, ומנסה להגיד איך הייתי אומר יותר טוב, הדבר הזה לבד ישנה לך את החיים, בלי שלמד לך שום דבר אחר. רגע, שתבינו, זה לא קל להיכנס להרגלים האלה, אבל שני הרגלים הללו, שהם ביחד למעשה אחד, יכולים לעשות מהפכה בלי למד לך, כי בעצם בעומק זה תמון בתוכך. זה תמון, יש לך את היכולות הללו. רק אתה צריך מודעות ורצון. מודעות, האם היא מרגישה טוב כתוצאה המשפט, ורצון, אני רוצה להגיד משפטים שדברים טוב. אני רוצה את זה. ואז אני אומר, איך הייתי אומר יותר טוב? זה רציתי להגיד את הכלל. עכשיו אפשר לעבוד על פרטים.
אני רוצה רק להוסיף דבר אחד, שיש בעייתיות שאנחנו שומעים, זה הרבה פעמים בשאלות, שאומר לי, תשמע, אני לא בבית משפט. אם אני מתחיל לתכנן את המשפטים שלי, אני מאבד את הספונטניות. הספונטניות זה מצרך מבוקש מאוד בחיים בכלל ובזוגיות בפרט. אם אני הולך להתחיל לדבר עם אשתי, לתכנן עכשיו איך הולך לדבר איתה, הוא אומר לי, זה צורה זאת, אם אני עובד מול שופט, אני רוצה לדבר בצורה כזו. וזה באמת, אותי כג'ינג'י לשעבר, זה מאוד הפריע לי. כי רציתי לדבר עם אשתי כמו שאני רוצה, ושלום מביא לי כללים, ואומר לי, דבר ככה ואל תגיד ככה, ודבר ככה ואל תגיד ככה. זה באמת מאוד בעייתי בהתחלה. אני אספר קוריוז, אנחנו עושים סמינרים בלוס אנג'לס, ומדי פעם, ומתארחים אצל משפחות מארחות. יש איזו משפחה אחת שאמרה לי שמאוד קשה לה לארח את שלום סרבו. למה? כי הוא נמצא אצלם בבית, וכל כמה דקות שהיא מדברת עם אשתו, אז הוא אומר לך, היא מדברת, האישה עם בעלה, היא אומרת לו, היית יכולה להגיד לו ככה. ואם את רוצה להגיד, תגיד לו ככה. היא אומרת לי, היה לי נורא קשה בהתחלה, אבל לאט לאט ראיתי שזה עובד. התחלתי לשנות את עצמי. והיום אני מתרגלת לדבר בשפה אחרת. אני אומר דבר אחד, הספונטניות תבוא בהמשך. זאת אומרת, אחרי שאני אתרגל לדבר בשפה הזאת, זה גם יהיה ספונטני. כמובן שזה מאוד קשה לתרגל, אבל בהמשך גם ספונטנית נדבר בצורה הזאת שהשני ירגיש טוב אחרי שאנחנו מדברים. אבל ברור שהשלבים הראשונים הם מאוד מלאכותיים, מאוד סינתטיים, שגם אשתי תסתכל עליהם מוזר איך אני מדבר את השפה של בית מרקחת או בצורה כזו. אבל בהמשך זה יעבור.
כן, וגם אם אתה לא עושה תכנון בזמן אמת, חשבון נפש מתקן את זה. זאת אומרת, אתה לא יודע, אתה ג'ינג'י, אתה לא יכול בזמן אמת להתחיל לעשות תכנון. אבל אחרי הקרב, אתה אומר, בוא נחשוב. האם זה ירגיש טוב, לא ירגיש טוב, איך יכולתי להגיד יותר טוב? זאת אומרת, מי שזה מאוד קשה לו לעשות תכנון בזמן הספונטניות, שעשה זה בזמן החשבון נפש. אבל החשבון נפש אי אפשר להתקדם בלי. אני נותן פעם על זה משל, אני שחמטאי, שיחקתי בהרבה בתחרויות וגם בתחרויות בינלאומיות, ושח בשבילי זה משל מאוד חשוב בחיים. ושחמטאי, לפעמים הוא מסתובב ורואה בית קפה, משחקים שח, מה זה פה? מסתכל. אני רואה עורך דין מפורסם בתל אביב, משחק רחמים, וואו, לזה נותנים 150 אלף דולר לתיק, על כאלה מסעים, תבייש לך. למה הוא משחק ככה? כי הוא לא יודע מה זה שח מקצועי. שח מקצועי, על המשחק תמיד אתה יושב, אחר כך חוזר על המשחק כמה פעמים. איפה שגיתי, איפה אתה יכול לעשות אותו. אין אפשרות להתקדם בשח אם אתה לא חוזר על המשחק ועובר איך אפשר לעשות יותר טוב. עכשיו, החיים שלנו מלאים משחקים. כל אירוע בינך לבין מישהו, במיוחד עם אשתך, זה משחק. לעולם לא תתקדם. אם לא אחרי המשחק, אתה תשב, תגיד איך אפשר לעשות יותר. אני רוצה שתבינו, אם אתה תיקח את הדבר הזה, כבר לקחת את כל הסדנה. כי את הפרטים אתה תדע לבד. אם תכניס לך את המוטיבציה, אני רוצה להתאמן, אני רוצה לעשות חשבון נפש, אני רוצה לתקן, זה עצמו, אפילו אם תישאר ספונטני. אפילו אם ספונטני, אבל אתה רוצה לתקן.
חשבון את השחר לריבה, אני אומר, אחרי הרבה פעמים, זה רק מתסכל, למה טעיתי ולמה טעיתי, ולפעמים יש לאדם תחושה, זהו, זה כבר לא בר תיקון, זה כן בר תיקון. בוא נתחיל.
טוב, בוא נסתכל. האם אתה או את משתמשים בביטוי, אתה אף פעם, כל פעם שאני, כמה אמרת לך, לא אכפה לך ממני, בסדר, בסדר, טוב, שמעתי, מה זה משתדל, את כמו ההורים שלה, אתה מוציא לי את הנשמה, נימש לי, לכל העולם השלב לא, נימש לי, אולי אתה נהיה כמו אדם, למה אתה מתרגז? זה, אתה רוצה להוציא בינה מדעתו, למה אתה מתרגז? תראה שאתה מתרגז, תראה שאתה צועק, תסתכל, ואז אתה רואה אותו מוציא, אתה רואה, אתה עוד יותר צועק, אתה עוד יותר, ואתה מוציא אותו מדעתו. אגב, אני ראיתי את זה, איפה ידעתי שזה תרגיל שפל, שראיתי עורכי דין עושים את זה. אז ראיתי, למה אתה מתרגז? מה יש לך? מדברים איתך יפה, למה אתה מתרגז? אתה תראה שאתה מתרגז. ואתה ראית שזה טכניקה להוציא את האדם מדעתו. אני לא חושב שאשתך עושה את זה וזה, ואתה עושה את זה בכוונה, אבל אחרי שהבנתי שזה טכניקה פנטסטית להוציא את האדם מדעתו, למה אתה מתרגז, אז הבנתי שלא כדאי לעשות את זה, כן? כי שם עושים את זה בכוונה, אתה עושה את זה בלי כוונה, אבל זה ממש שיטה להוציא את האדם מדעתו. אבל תשימו לב שכל ה... כנראה כתבנו כל המשפטים, כדי שתהיה מודע, מודע. אנחנו רכשנו הרגלים. צריכים לדעת. אנחנו בתרבות, צריכה שאומר, לא טובה. ואחד המקורות העיקריים זה הטלוויזיה. למה? כי יש לנו במודעות שהתרבות זה משהו חיובי. אני לא חייב נפלא, אבל זה חיובי. ואם אני כמו כולם, אז אני בסדר. והטלוויזיה משדרת כל הזמן לשון פוגעת, גסה, אסרטיבית, הכל. בלי זה אתה כלום. אתה חייב לו. בכיוון שאני מתרגל, אני מתרגל שזאת לשון מקובלת. תדעו לכם שהגסות רוח, אני אומר פה פשוט גסות רוח, אנחנו יונקים מהטלוויזיה. יונקים אותה. אספר לכם דבר קטן שזיזה אותנו לפני עשרות שנים עוד בקנדה. זה היה שם, בטלוויזיה החינוכית לילדים, רצו ללמד לספור עד שבע. אז רואים מלצר, בא במדרגות, יורד, והיה שם שבעה בקבוקים. והילדים בסזמי סטריט, רחוב הזה, שם הזה, הם משחקים, ופתאום הוא בא קטן והוא נופל. הם צוחקים והבקבוקים נופלים, ואז עשו את זה שנופלים לאט לאט. פאנג, חי. פאנג, שניים. פאנג, שבע. אני מאוד הזדעזעתי, אבל אני שואל את האנשים, מה הילדים למדו? כולם חושבים, פשטות, הם למדו לספור עד שבע. זה הדבר הפחות חשוב. הם ממש הרבה יותר חשוב שהם למדו, לצחוק שמיש נופל. אבל זה אנחנו לא מודעים. הטלוויזיה מכניסה לנו את זה יומם ולילה. מכניסה לנו גסות רוח במדרגה הראשונה. גסות רוח. ואני צריך לדעת, זה זיהום. ובכוונה נתנו כל מיני משפטים שזה חלק מהתרבות שלנו, זה התרבות. זה לא בן אדם רע, זה התרבות. אבל זו תרבות לא טובה. ואתה צריך לפתח מודעות. יש לי משפטים לא נעימים. זה לא שלי, קיבלתי את זה. אני צריך לשנות את השפה. אני רוצה להיות טוב, רוצה נעים. וצריכים לדעת, זה ממש כמו לעקור. כי יש לנו הרגלים, ממש הרגלים. וזה קשה מאוד, הרגלים. אתם יודעים איך חוקרים הרגלים? נורא מעניין. סתם, חקר המוח. ברגע שהרגל קשור לכאב, הוא לאט לאט נעקר. אתה צריך להצמיד לו כאב. איך תצמיד לו כאב? אם אתה עושה חשבון לא יפה, שאומר, דיברתי ככה, באמת. אני מתבייש. אחרי שהחלטתי ככה, איך אני מדבר ככה? לא רוצה. אני לא רוצה לדבר ככה. לא רוצה לדבר. אתה מעורר רגשות. שימו לב, זה לא יכול להיות רק על ידי דבר שכלי. אתה צריך להרגיש. אני מרגיש לא טוב. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. כשאתה מעורר רגש שלילי שקשור להרגל, לאט לאט הוא מתפוגג. קצת עצות.
הייתי רוצה רק להוסיף, אם תשימו לב, ואני, שבמשפטים שאנחנו רואים פה למעלה, שתי נקודות. נקודה אחת, אינני יודע מה יותר חמור, ציניות או בוטות. כי זה כלום דעתי, הציניות היא הרבה יותר חמורה מאשר בוטות. כי בוטות לפעמים יוצא לך כשבן אדם עצבני, אז הוא נחלט לו מהפה משפט בוטה. ציניות זה דבר מחושב, וציניות זה חודר פנימה הרבה יותר ופוגע הרבה יותר. משפטים ציניים, בפרט שנאמרים מגבר לאישה, העוצמה של ההשפעה שלהם והכאב שלהם הוא גדול לשבעתיים, שהיא שומעת את זה ממנו. לכן אני אומר לפעמים, עדיף בוטות על ציניות, אפשר לחלוק עליו, ככה אני חושב, אני יודע אותי. ועוד דבר שצריך לדעת, אם תשימו לב, יש כאן משפטים כאלה אבסולוטיים, אתה אף פעם, אתה תמיד, אתה בלי. כל המשפטים האבסולוטיים, אתה בחיים לא עוזר, אתה אף פעם לא אומרת, לא תגיד מילה טובה, זה מתוך הרגשה שאנחנו חושבים שככה זה יקדם, זה לא מקדם. המשפטים האלה שאתה משתמש, משפטים שאתה אף פעם, תמיד, כל הזמן, כל הביטויים האלה, אנחנו יודעים שזה לא אמת. אנחנו אומרים את זה כדי להראות את השני כמה הם לא, הוא לא בסדר. אבל במציאות זה לא משפיע.
אתה דיברת קודם על איך חוקרים הרגל שלילי. נפעיל דרך אולי השכל איזשהו רגש
שלילי.
למשל להרגיש איסורי מצפון זה רגש שלילי.
זה בדיוק תהליך התשובה. תהליך התשובה דורש בושה. בדיוק מה שאמרת.
אבל זה בושה, זה לא דווקא דבר שלילי.
לא. בסדר, שלילי. לא התכוונתי שלילי. להפך, זה חיובי, רק כאב. לא התכוונתי שלילי. התכוונתי רגע שלילי, התכוונתי כואב. זה חיובי מאוד.
ואז
המוח לאט לאט משנה את הרגלים. אין דבר שיותר משנה הרגלים מאשר אם ההרגל נצמד לכאב.
אומרים, משקל הרגש, משקל הרגש.
בסדר, אני מסביר רק זה דבר פשוט. מדקו את זה על חולדות.
החולדות,
כן. צוחק עליי. לא, אתה רוצה קצת בחקר, אז אני אסביר לך, קצת. ברגע ששני דברים קשורים, זה אומר ששני נוירונים שלחו שלוחות אחד לשני. יש לנו איזשהו גירוי אחד, גירוי שניים, אתם כבר יהיה לכם, אתם תשמעו את זה עד שיצא לכם מהראש כבר. עכשיו, זה שתי מערכות שונות. עכשיו, ברגע שאני מפעיל אותם בו זמנית, הוא שולח דנטריטים אחד לשני. והם מתחילים להתקשר אחד לשני. זאת אומרת, המוח שלנו, כששני תחומים פועלים בו זמנית, when two neurons fire together, they get wired. כשאני מפעיל שני גירויים בו זמנית, הם מתחילים להתחבר. בסדר? אז אנחנו כבר יודעים מה מחבר, מה מנתק. אם כרגע הפעלת המערכת הזאת גורמת כאב, אני אתן לכם כלל מאוד חשוב, יחזור זה. המוח עושה בכל כוחו להרוס מערכות שגורמות לו סבל. ויש לזה המון השלכות בחיים שלנו, שאם אתה סובל, המוח מתערב והורס. אחד הדברים הכי חשובים זה אהבה. אם האהבה גורמת לך סבל, המוח יהרוס את האהבה. אני רוצה רק שתדעו את זה. אבל בהקשר שלנו, אם אנחנו... ההרגל הזה כרגע יהיה כרוך בכאב, המוח לאט לאט מנתק. כמו שיודע לחבר, הוא יודע גם מנתק.
זה למשל החלטה שכלית להתדרך.
למה?
להתדרך,
או לנתק מערכת יחסים. כן, זה לא...
אם המוח אומר, אני סודד את היחסים הזאת, אז הוא מעוניין להפסיק את הכאב הזה.
זה נכון. זאת אומרת, בואו ננסה לתרגם את זה לתהליך רגשי יותר. נניח שבן אדם קשור לאישה. יש לה המון המון קשרים. עכשיו, הקשר הזה כל פעם יוצר כאב, 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 כאב. המוח לאט לאט מנתק, הוא מרגיש לא קשור אליה. ואז באה התוצאה הפרקטית להתגרש. אבל ברגע שכל קשר איתה גורם כאב, לאט לאט המעגלים נפרדים. במוח. הפירוד בחוץ הוא רק תוצאה של הפירוד בפנים. לא, כאב הוא כללי. לכאב יש כמה וכמה ענפים, אחד מהם זה צער. אבל הכאב זה מושג כללי, יש כאב פיזי, יש כאב. ברגע שמערכת גורמת כאב, היא הולכת את זה. אחת הצורות של כאב זה צער, אחת זה בושה, אחת זה כאב פיזי. אבל הכאב הוא שמנתק מעגלים.
תן לי דוגמה לכאב פיזי.
מה?
תן לי דוגמה לכאב תמיד דוגמה למשל לכאב פיזי.
בא בן אדם והוא מאשן, ולאט לאט הבריאות שלו נהרס, הוא צריך לעשות ניתוח, וברגע שהוא ייזכר בכאב, הוא מסוגל להתגבר על הרצון לאשן. המוח שלו אומר, תעזוב, הוא כל פעם מזכיר לו את הכאב, ולאט לאט המעגל הזה נהרס. לא שומע טוב.
אם אתה נהנה
לכאוב. אתה נהנה לכאוב?
לא בתור מזוכי, זה בתור משהו...
זה אני לא יודע. תרשה לי ללכת את הדברים המרכזיים. זה כבר צריך לבחון לפרטי פרטים. מתי בן אדם נהנה מכם? זה יסתר. אז אני מבין, אבל זה יסתר אותנו, כי אז אני צריך...
אני נהנה לכאוב. יש לי
קושי
מסוים בחיים, אז אני אוהב
להכיל
את הכאב כדי להתמודד בנהל.
אז אולי אני... אתה צודק. אז בואו אולי אני ארחיב קצת את הדיבור. יש הבדל גדול בין קושי לסבל. בשניהם יש כאב. ההבדל הוא תקווה. כשיש תקווה, להפך, זה יוצר מוטיבציה. כשאין תקווה, אז ייאוש וכו'. זאת אומרת, המפתח הוא לא סתם כאב, כאב ללא תקווה. כאב ללא תקווה הורס את המערכות. כאב עם תקווה הרבה פעמים זה קושי ונותן לך מוטיבציה. זה הבדל גדול, טוב ששאלת. טוב שהבנתי, טוב שעניתי. בסדר? טוב. טוב, נו, תקרא, תן לב.
בוא נפקיד את הפוסי ריב. זו שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, אבל לא תמיד יש תשובה. לא תמיד יש לנו תשובה מיידית, אלא הדברים האלה הם נעשים בהמשך. יש דברים שפעמים אנחנו מגיבים כך ולפעמים כך. האם אתה אומר, אני מצטער לפני שאתה אכן מרגיש כך? כלומר, האם המילה אני מצטער היא כמושם המציאות? אלא זה סוג מסוים של אמירה כזו שאנחנו אומרים את זה כי זה על הפרוטוקול.
לא, כן. אני רוצה רק להדגיש את זה. זאת אומרת, מה ההבדל בין להגיד לבין זהו? באמת, אני... כשהוא אומר לפרוטוקול, אני אמרתי. מה זה לא לפרוטוקול? אני רוצה שתרגישי שאני מצטער. באמת, אני, החובה שלי זה להזיז את הרגש שלה. באמת, בתקשורת הרי יש שני חלקים, יש המשדר והמקבל. הרבה אנשים חושבים שהאחריות שלי זה רק השידור. הקבלה, הקליטה, זה אצלה. לא. חז"ל אמרו לנו, מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. באמת, אני אחראי על הצורה בה היא שומעת. לא, את לא שמעת. היא לא שמעת, אז אתה... תקשנית, את לא שמעת מה שדברים אליי. אם היא לא שומעת מה שדברים לך, סימן שאו שאסור לך להגיד, או שלא אומרים ככה. אני לא אחראי רק על מה שאני אומר. אני אחראי להגיד זה בצורה שהיא תשמע. ולכן כשאני מצטער, זה! רגע, האם היא קלטה איזה שאתה מצטער? אולי עוד לא. למשל, לפעמים אתה מחכה, אני חושב שאת צודקת. לפני שאתה אומר מצטער, אני חושב שאת צודקת. זאת קודם למצטער. אין לכם מושג. ואתה חושב רגע, וחושב. את יודעת מה, אני מצטער. וואלה, איזה הבדל, שמיים וארץ. נתת לנישום, נתת אמפתיה, הצדקת אותה. אני רוצה, בקיצור, אני מצטער, זה לא פרוטוקול. אני אחראי שהיא תרגיש שאני מצטער. וזו טכניקה מאוד חשובה.
אוקיי, אנחנו מוגלים בדרך כלל בבנק, ובכל מקום אומרים, היא מצטערת מאוד, הסניף סגור. היא באמת מצטערת? שאלה מספר 2, האם אתה מעמיד פנים שהריב אינו חשוב ומתווכח ומתבדח על כך? זה דבר שהוא באמת לפעמים, כלומר אני אשתמש בטרמינולוגיה אולי חריפה מאוד, יש מושג שנקרא רצחת וגם ירשת. הוא קודם כל רב ופוגע ואחר כך הוא עושה וזה, הוא גם ממית דרך המלווה. בסדר, אז אמרתי, אז מה אתה עושה לזה עניין? אז לא הגעתי, אז הגעתי מאוחר, אז לא קניתי מתנה, אז כן הייתי שם, אז לא הייתי שם. זה לא מספיק שהיית פה מליבה, אלא גם הוא אומר, אתה עושה מזה עניין, הוא צוחק עליה בעצם זה שהיא נפגעת לך, בעצם זה שהוא עושה מזה עניין. אבל הוא גם עשה עניין וגם ממעיט בעצם העניין. זה לפעמים חמור הרבה יותר.
אני רוצה להוסיף סתם על עיקרון, על הדברים הקטנים בחיים. הרבה פעמים לאישה נורא חשוב הדברים הקטנים. ואנחנו, יאללה, מספק, באמת, שים מזה. צריך לראות את הדברים הגדולים. זה לא נכון. כי הדבר הכי חשוב בחיים שלנו זה לא עסקים. הדברים הכי חשובים זה הקשר. והקשר תלוי בדברים הקטנים, צריכים לזכור את זה. ולכן הדברים הקטנים הם לא קטנים, כי הם אלה שבונים את הקשר. ולכן לנו הרבה פעמים יש טעות, מה היא מתרכזת בשטויות תנות? בואו נראה את הסך הכל. זה לא, הדברים הקטנים האלה מאוד מאוד חשובים, כי בהם נבנה או נהרס הקשר.
הייתי מוסיף כאן בסעיף מספר 2 שבאמת בדיחות זה דבר נורא נחמד, ויש מקומות שאסור להשמיע בדיחות, בפרט כשמדובר באנשים שנפגעו. והדברים האלה, הבדיחות, המקום של הבדיחות זה פוגע עוד הרבה יותר. יש מקומות ששם צריך, זה לא המקום הרבה. שאלה מספר 3.
רק מילה אחת, בדוחה, יש הבדל עצום, מתי הומור זה טוב? כשאתה צוחק על עצמך. מתי הוא לא טוב? כשאתה צוחק על השני, רק לזכור את ההבדל.
שאלה מספר 3, וזה קורה, יכול לקרוא הרבה פעמים, לפעמים אצל גברים עוד הרבה יותר. האם אתה מסתלק או נרדם או לא שם לב, וזהו הטיפול בשתיקה. כלומר, יש לפעמים מצב כזה שאומר, די, אין לי כוח, אני מסובב את הראש ולך לישון. יש איזשהו מצב מסוים, לפעמים באמצע מריבה, באמצע ויכוח, טוב, בוא נעצור בזה ונלך לישון. או נסתלק באמצע, או נרדם, או לשחק אותה נרדם. לפעמים יש משחק כזה שמשחק אותה גבר שהוא נרדם, שכאילו הוא עייף, הוא ער מאוד.
או אפילו הולך לעיתון, לא משנה כרגע, מסתלק. מה צריך לעשות? אני עכשיו לא יכול לנו. לא מסוגל לדבר איתה עכשיו. מה עושים?
חוזרים
למגרש. מה?
חוזרים למגרש.
לא, אבל לא מסוגל. לא מסוגל. אני יודע שאם אני ענה, יהיה התפוצצות פה. מה עושים? אומרים את האמת. אני נורא עצבני. אני לא יכול לדון לזה. נורא הייתי רוצה. כואב לי שכואב לה. מבקש סליחה, אני חייב עכשיו ללכת לרגע. תגיד, גלוי, יפה. תתנצל שאתה הולך. תגיד, זה לא בגלל שאני לא רוצה, לא בגלל שלא אכפת לי, אלא בגלל שאני עצבני וקשה לי. נורא הייתי רוצה לפתור את הבעיה. כואב לי מהכאב שלה. אני עצבני, לא מסוגל, מבקש סליחה, אני צריך לפרוש. זה משנה את התמונה לגמרי. משנה לגמרי. לא צריך פתרון, זה לאירוע הזה, אחרת האירוע הזה משאיר פצע. לא תגיד את זה, מחר תפתור את הבעיה, אבל זה שהסתלקת, משאיר פצע בפני עצמו. זאת אומרת, היה שני פצעים, רבתם על משהו, בסדר? את רבתם, אתה תפתור מחר, אבל עכשיו נוצר פצע חדש, זה שהסתלקת. על זה שהתנצלת, לפחות זה לא ייצור פצע. אני לא מתנצל, רק מתנצל על זה שאני לא יכול לדבר. כן? 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 אני לא מסוגל, לא מסוגל. אבל אני עושה את זה בצורה יפה, אכפתי, אכפת לי ממך. רק אני עצבני, לא מסוגל. מבקש סליחה, נורא רוצה, לא יכול. אני ארגע, אנחנו נדבר.
אני רוצה להסביר פה את הנקודה שכאן. לפעמים אנחנו לא רגילים לחשוב שבשעת מריבה יש גם היגיון. שבשעת זעם יש עוד נשאר אותי טיפה של היגיון. יש מצב כזה שאדם הוא נורא נחמד, וברגע שמגיע של המצב של צ'ילבה, של סכסוכים, הוא מתנהג כחיה טרף ועושה את כל השטויות שבעולם. זאת אומרת, כשאני נורמלי, כשאני במיטבי, אני עושה את כל הדברים הכי נכונים שיש. פה זה נקרא כללי יש. כלומר, כללי יש, יש בכל בניין איזה מין כזה מצב ציבורי, כתוב שם כללי יש. כמו מדובר איתך, מדברים עם האדם שהוא כעת נמצא בשעת מריבה. הוא נמצא בשעת מריבה, ואומרים לו, יש פה כללי יש, יש דברים מסוימים שלא עושים בשעת מריבה. זאת אומרת, אחד מהכלים האלה, כשאני עצבני, אני מודיע שאני עצבני. יש מושג כזה שאני מודיע את זה. למשל, דוגמה, שלום, דיברנו פעם לימד את זה, יש תרגיל שנקרא אנקורינג. זה מין אדם שחולה אסתמה, שאם הוא מזהה את זה קודם, אז הוא יכול, בשיטת תרגילים, יכול להימנע מההתקף. אבל ברגע שיש כבר התקף, זה כבר מסוגל.
עם נשימון, רק שתדעו שזה, זאת אומרת, אחרי שהגיע התקף צריך תרופות מאוד חריפות, אבל אם לימדו אותו לזהות את זה, הוא עושה נשימות מתאימות, הוא יכול לעצור, מכיר את זה? הוא רופא, ידידנו. הוא יכול לעצור את ההתקף. לימדו את זה את מישהו במשפחה אצלנו על מיגרנה, גם מיגרנה, שזה זוועה, אבל אם יודעים לזהות תרגילים קודם, אפשר סדרת נשימות לעצור גם את המיגרנה. עכשיו, זה גם במריבה, תסביר להם.
אני רואה לאן הדברים הולכים. אני קולט את האישיות שלי, אני יודע את התגובות שלי, אני ראיתי מה שקרה פעם קודמת. אני רואה לאן זה הולך, אז אני מודיע לאשתי, דיברת עכשיו דוגמה, יש אחד שיש לו אפטות, נכון? לא נעים, ואפת לך כמוך, יש לו עכשיו פצעים בלשון. עכשיו, בדרך כלל שיש פצעים בלשון או פצעים בפה, מדברים לא לעניין, וכל דיבור מכיר לך יותר. אבל אם אני מודיע שלט, כמו שיש בקופות בסופר, הקופה סגורה, נכון? אז יש לי שלט כזה, אני באפטוס, נכון? אז אני כיפוד היום, יש לי פצעים בפה, אני מודיע על זה בראש, אז קודם כל בני המשפחה מתייחסים קצת אחרת, וגם אני מתייחס לעצמי אחרת, שאני מודיע בראש שכך זה קורה.
כשאני מודיע, זאת אומרת שאני לוקח אחריות, לא שבגללך אני לא מודיע, אני הבעיה, לא מסוגל. אבל זה מאוד חשוב, כי זה עצמו, אם אתה לא עושה עצמו, זה מגביר את המריבה אחר כך. לא, ועצם העובדה שאתה תתנהג באצילות עוזר לפתור את הבעיה מחר.
זה
מראה
שיש פה עסק עם בן אדם.
שלך.
בואי נעצור עכשיו, אני עכשיו כבר, בואי נדבר על הבעיה מחר. למרות שעה זה טוב, הכל יורד.
בסדר, אבל כשאתה, למשל, אני אתן לך, בוא נראה לך דרך מרושעת לטפל בבעיה. תראה, אני רואה שאת נורא עצבנית, כדאי שלא נדבר עכשיו. ראיתם את הצורה ההפוכה? אני נורא עצבני. רציתי רק שתבינו את ה... יש אנשים שגם כשהם לוקחים את תחתה, הם נותנים סכין. זה משהו אחר, זה דבר אחר.
השאלה כמה מתכוון בין עומת הזוג באמת לפתוח את הנושא הזה מחדש במועד מוכר.
זה נושא אחר, כרגע אנחנו כעת מלמדים את
זה.
זה לחוד.
זה יכול להיות נקודה.
הוא שואל שאלה, אתה יודע, בוא נלך איתו, בוא נזרום איתו. הוא שואל שאלה, בסדר, שמת את זה בצד, השני כאילו רוצה להתחמק זה. תגיד לו מה עושים.
הדבר פשוט דבר אחד, שאנחנו מדברים פה על ברירת מחדל, זה לא רק ברירת מחדל, אלא סוג מסוים של אנושיות בתוך המריבה. שלאחר מכן אנחנו צריכים לפתוח את הנושא, ששנינו רגועים, נכון? אז אתה עכשיו מדבר על הטיימינג, על הזמן, מתי, מחר בבוקר, בעוד שעתיים, איך פותחים את זה, זה כבר נושא לא שלנו.
הוא רוצה טכניקה.
אתה רוצה לדבר על זה עכשיו? אז בבקשה, אם שרד
לא
נמצא פה...
לא, לא, אז הוא...
לא, לא, דוקטור, תסביר את זה יותר טוב. אני הסטאז'ר, אני פונה אליך.
טוב, אז בואו ניקח דוגמה.
משהו באופי הפרקטי שלנו, לא לגמרי מסתדר, וגם הצעות האלה, הרבה פעמים האישה מתקיפה ומאשימה, אתה עשית ככה, אתה עשית ככה, אתה עשית ככה, והיא בהתלהמות. ואז באמצע הדברים שאת אומרת, סליחה, סלחי לי, אני נורא כועס, אני לא יכול לדבר עכשיו על זה, אני לא רוצה לדבר. אבל היא בתוך התהליך שלה של להוציא את הדברים, היא ממשיכה לדבר, אתה מסתובב והולך.
תרשו לי קודם כל נתח את המשפט. אני נורא כועס, אני לא רוצה לדבר. אני רוצה שננצל את ה...
אוקיי.
אנחנו, יש לנו שפה. אני כועס, זאת אומרת, עלייך, את לא בסדר. אני לא רוצה לדבר, זה לגמרי שפה אחרת. אני אגיד את זה בצורה אחרת עכשיו. אני מרגיש שאני נורא עצבני ואני לא יכול לדבר. רואים את ההבדל? כועס זה מאשים. עצבני זה אני מאשים את עצמי. לא רוצה לדבר זה הבדל עצום מאשר לא יכול לדבר. אני רוצה רק שתבינו, אני כעת נותן כבר ללמד שפה. לא שומע טוב.
אני כועס, אני עצבני.
לא, כועס זה... כועס זה אני כועס על משהו. כועס קשור... וזה שהשני עשה דבר לא טוב. אני עצבני, אני יכול להגיד שמי, יכול להיות שאת 100%, אני עצבני. זה הבדל גדול. וגם אפילו הרבה פעמים אני אומר, אפילו מרחיב את זה יותר. יכול להיות שאת בסדר, אבל אני עצבני, לא מסוגל, אני מבקש סליחה, לא יכול עכשיו לדבר. יש הבדל בין לא יכול, לא רוצה. יש הבדל בין כועס עלייך לבין, יכול להיות שאת בסדר, אבל אני עצבני. מה? מה זה לא יכול? אתה באמת לא יכול. אתה עצבני, אתה לא יכול.
זה אמירה כאילו הוא מתחמש לי. אני לא יכול. אני
לא יכול לענות לי, או איך יכול לענות לי. לא, מה זה לא יכול? זאת אומרת, לא יכול, לא יכול לעשות את זה בצורה מכובדת. אני יודע, אני לצערי, או לא פיתחתי שליטה עצמית, ואם תוך כדי עצבים אני מדבר, אני אתפרץ, ואני חושב שזה לא מגיע לך ולא מגיע לי. זה הכוונה, לא יכול. בטח שאני יכול, אבל יכול בצורה לא טובה, אני לא יודע לעשות את זה בצורה טובה. תני לי שנה, תראי שאני יודע, אבל היום אני עוד לא יודע. לא יודע. אני לא יודע לדבר. בסדר, אתה יכול להגיד לא יודע, לא יכול, זה אותו דבר, בהקשר הזה.
אני רוצה רגע לחזור למה ש...
כן, רציתי רק לנצל זה, עכשיו נחזור לשאלה. אז עכשיו מה אתה אומר? שהיא, למה אני מתחמק?
לא, אני אומר...
אז רגע, רגע.
בפועל, כאילו, זה תוך תהליך דברים...
אז קודם כל, בוא נסתכל. נניח שהיא מתפרץ, והוא באמצע עוצר אותה, אני לא יכול. לא, באמת נכון. אנחנו משתדלים, אין מפייסים אדם משעת כעסו, אבל גם לא מפסיקים אדם בשעת כעס.
למה היא צריכה לעצור מההתחלה?
יש כמה שיטות לעצור. דלי מים, סתירת לחי, יש המון טכניקות. אבל יש טכניקה לתת לה לדבר. תן לה לדבר. עכשיו, מה זה לתת לה לדבר? אני רוצה שתבינו, זה לא קל, לא קל. אבל תדע לך, אם אתה עושה את זה, אני אומר לכם עכשיו, תרגיל נורא נורא קשה. זה לא בגלל שאני חושב שאתם יכולים לעשות את זה. זה כשאני הלכתי להתאמן קראטה, אז יש שם הצגה בהתחלה. המאמן עשה לנו כל מיני תרגילים. אז מה, אני יכול לעשות זה? לא, זה ייקח לי אולי 5 שנים. אני אף פעם לא אגיע לדרגה שלו. אז למה זה? זה יצר מוטיבציה. אני אשמע, אפשר להגיע לדרגה הזאת. אז אני רוצה לספר לכם תרגיל. אתה לא חושב שאתה יכול לעשות את זה, אבל תפדות, אני יכול, יש אפשרות להגיע. אז בואו נניח שהיא צועקת. אני לא יכול לעצור אותך. אבל מה אני צריך לעשות? לתת לה לדבר. לתת לה לדבר. ומה אני אומר? אני נורא כואב לי הכאב שלך. אני לא מסוגל לפתור את זה עכשיו, וזה נורא כואב לי. שימו לי, אני לא אומר אני לא רוצה לדבר עכשיו. אני לא מסוגל לפתור את זה, אבל זה נורא כואב לי. נורא כואב לי, אני נותן לך אמפתיה לכאב שלה. המצב כואב לי, אני לא יודע לפתור את זה עכשיו, אבל שתדעי לך, זה כואב לי. זה כואב לי, לא עוצר אותה. זה כואב לי. אני רוצה לפתור, לא מסוגל עכשיו. שתדעי לה, שלא שאכפת לי, אכפת לי נורא, אני רק לא מסוגל לפתור את זה עכשיו. המסר הזה חשוב. והיא צועקת וצועקת וצועקת. זאת אומרת, שלא תחשב שלא אכפת לי, אני פשוט לא מסוגל. אבל שתדעי לך, הכאב שלך מאוד חשוב לי. אני רק לא מסוגל לפתור את זה. אין לכם מושג איזה דבר עצום שזה. אין לך, בלי לפתור שום דבר.
נכון, אתה לא להוציא את הקיצור.
מה?
פתרת כאן שתי...
אבל נתתי לה גם הרגשה טובה.
אמרתי, זהו.
לא סתם להוציא את הקיצור, נותן לה הרגשה, אכפת לי ממך.
פתרת עליי את הבעיה, עכשיו צריך לפתור את הבעיה שלך.
זה מחר, אבל קודם כל נתתי לה לדבר ונתתי לה להרגיש טוב כשהיא מדברת. למרות שאני לא מסוגל לפתור את הבעיה.
שזה אמור להיות בתנאי שתהיה מסוגלת לקבל
את הוויטמין בזה. אז זה...
לא להשתמש בזה בתור טכניקה תמיד, עכשיו יודעת שאם אני אומרת משהו, אז הוא יגיד לי, אני לא יכולה, ואז מחר, ואז כאילו...
כן, אבל מחר צריך לדבר.
כן, אבל לא בתור טכניקה שעכשיו יודעת, הוא כל הזמן היה אומר לי, אני משתתף, ומחר אנחנו נדבר על זה, לא בתור טכניקה. משהו שהיא באמת תהיה מסוגלת לקבל את זה, כי אתה באמת
מתכוון לזה. תראה, עקרונית אתה צודק, אבל יש גם דרך לדבר על הטכניקה. בואו ניקח שאתם לא במריבה. אני אומר, למה אמרתי כך? כי אני ראיתי שאני בזמן מריבה לא שולט על עצמי. אז עשיתי שתביני, אני נורא רוצה, ראיתי, אני מאמן את עצמי, אני בכוונה רוצה את זה. כי כיוון שאני כן רוצה להגיב טוב, ראיתי שאני לא יודע להגיב טוב, לכן דוחה זה. ושתדעי שזה לא בגלל שלא אכפת לי, אלא בגלל שאכפת לי. ואם אתה נותן את ההסבר לא בזמן מריבה, הוא נקלע.
ואז אם קבל, ואז אם תהיה מסוגל תוכל, זה גם אם הוא ראה את זה כדפוס חוזר על עצמו.
נכון.
אתה דיברת קודם שאין מפייסים אדם שעת כעסו, אבל גם אין מפסיקים אותו.
לא להפסיק אותו, לא.
להפסיק, אם לא מפסיקים, אז ויש רצון מצד הבן או בת הזוג לדחות את הטיפול בסוגיה.
לא, אתה לא מפסיק כל דבר, אז הוא רוצה שאתה תענה. ואז אתה אומר, אני לא מבקש סליחה, אני נורא עצבני, אני רואה שאני לא מסוגל. אני מבקש סליחה, אני לא יכול לדבר על זה עכשיו. רוצה, לא מסוגל. זה הבדל. אני לא מפסיק אותו לדבר, אבל אני כן, אני לא משתף פעולה שמריבה תימשך. אני לא רוצה לריב. אבל לא אומרת, שמי, אני לא עונה לך כי אני לא רוצה לריב איתך. מה זה אומר? שאת כן רוצה לריב. לא אומרים משפטים כאלה.
הסנריו שאתה מדבר עליו זה מצב, הדברים מאוד מובנים בסופו של יום, אבל יש פה כמה בעייתיות, יש פה מספר משתנים. כשאדם דן עם עצמו בסוגיה של, אתה פשוט לנסות להבין ולסכם את כל הסנריו הזה כדי שנבין בעצם את הפרינציפ, את העיקרון שלנו. כאשר יש פה משתנה אחד, זה הדבר הכי קל, אדם עם עצמו, לתקן את עצמו, ואם הוא מול הקיר, אז אין שום בעיה. אבל יש פה מספר משתנים, גם האדם עצמו כשהוא רגוע, מצב כשהוא כעוס, מצב עכשיו יש פה עוד משתנים נוסף, זה אשתו, שהיא פעמים כעוסה, פעמים רגועה, פעמים צודקת, פעמים לא צודקת. מה קורה למשל אם היא צועקת לי לא צודקת למשל?
זה לא משנה בכלל.
אוקיי, השאלה היא, ואני מצטרף את דעתו של אושרי, שאמר, אוקיי, בוא נצא מנקודת הנחה שאתה מנסה להרגיע אותה בדרך כלל. בסדר פנים יפות, אתה יודע, בוודאות שהיא לא צודקת, כי אתה מכיר את הדברים טוב, אז אולי תנצל, אם זה אישה מסוימת, היא תנצל את זה לרעה, להבין שהיא צודקת למרות שהיא לא צודקת, זה דברים שהם לא כל כך פשוטים. האם ההתנהגות שלך הטובה היא תשמש כמינוף להמשך התנהגות אלימה כלפיך? או להפך? אבל הסנריו המקובל והרצוי הוא...
אני הייתי...
ההתנהגות הטובה, מענה רק ישיב חיימה בדבר העצב יאה לאף, אתה משתמש בכלי הזה כדי לתרג אותה יותר אליך, האם היא תנצל את זה לטובה או לא לטובה או הפוך? אבל זה, כל הבעייתיות של כולנו זה שאתה לא דן עם עצמך, אתה משתתף עם מישהו שאתה לא יודע איך הוא יגיד, איך הוא ינצל את ההערות הבורות שלך לעתיד.
תראה,
אם יש לך רצון מאוד טוב זה בסדר, זה מצוין, השאלה איך היא תתרגם אותם?
השאלה שהיא... מה שמך? איך? אבנר אלה, היא בעיה מאוד מאוד כללית ביחסים. הרבה פעמים אנחנו עושים פעולות בגלל חשבונות. התנצל זה לרעה, יקרה כך וכך. ואני קיבלתי את השיעור הראשון השלילי מאוד בכיוון הזה. בתיכון היה לנו מורה לאנגלית, הוא חשב שהוא יועץ לזוגיות. והוא אמר לו, נשמע, אשתך רוצה שתרחץ כלים, אל תסרב. רק צריך לקחת שעה ולשבור שתי צלחות, יותר לא יבקשו ממך. זהו. אומרת, תמיד איזה הוא חכם, הרואה את הנהלה, תלך קדימה. זה לא הגישה שלנו. זה לא הגישה שלנו, בשום פנים אופן. לנו יש כללים בהתנהגות שאני לא מפחד שהשני ינצל את זה לרע. יש לי כללים. אתה יודע מה, אני אקח דוגמה סתם בצדקה. מה, אני אתן לו, אחר כך הוא יבקש יותר, אחר כך הוא לא ילך לעבודה, הוא לא... יש לנו כללים שאני יודע, אם אני לא מכיר אותה, אני אתן מעט. ניצל את זה לרעה, נתתי מעט, זה לא משנה כרגע מה. יש לי כללים שאני לא מפחד שהשני יצא לרע. אי אפשר להתנהג מתוך הפחד שהשני יצא לרע. אז הכללים מספיק חכמים. כי אם אני מתחיל לפחד שמה ינצל, אז אני עושה הגנות, הוא עושה הגנות, הוא עושה הגנות, בוא נתגרש ליסטר ביטחון. זה לא מצחיק. יש הרבה אנשים שלפני שהם מתחתנים, מכינים את הגט כבר. לא, זה נקרא הסכם ממון, הכל, כי אי אפשר לדעת איפה הוא ינצל לרעה. זה לשבת בניסוי מכונות עירייה. לא. יש לי כללים להתנהג שהם נכונים ולא מעניין אותי מה יתעשה, תמיד אני יכול להתמודד עם הדבר הזה. לא מפחד מנה. צריכים לזכור את זה. עכשיו, הכללים מספיק מתוחכמים, אנחנו לא נלמד את כולם. אבל צריך ללמוד איך להתנהג, ולא מעניין אותי להתנסה לרע. מחר יתעשה ככה, יש לי כללים מה לעשות. זה אני לא רוצה כאן ללמד אותם, אני רוצה שתבין. מה? לא, זה משהו אחר. הוא אומר כרגע, אין, נניח שאני דנתי ובאמת ינצל את זה לרע. אבל אני לא אעשה דברים ליתר ביטחון. יתנצל לרע, יש לי כללים מה לעשות. לא להתחיל לעשות דברים ליתר ביטחון. אל תעשה, אל תעשה, אל תעשה, שמה יתנצל לרעה, אל תיתן לה אצבע, כי מחר יתבקש כל היד.
לא, לא,
אני רוצה,
מה?
מה?
אמא
שאולה. אה?
זה
כולה
אמא שאולה.
כן, טוב, בוא נעצור, אני רוצה להתקדם.
יש משהו עושה עבודה מאוד משמעותית על המידות שלו, הבן הזוג שלו מנצל את זה לרעה,
אז זאת שאלה עמוקה שצריך לטפל בה, אבל זה לא הנושא כרגע. כרגע אנחנו רוצים לדעת איך אני מתנהג בזה מריבה. אתה אומר סתם, עכשיו מה קורה שאחד היה בסדנה שהיא לא היה בסדנה, אחד רוצה להתקדם הרוחני, שהיא לא רוצה רוחני. בסדר, יש פתרונות לדבר.
זה המשך שתיים אתמול.
אבל לא עכשיו, עכשיו אנחנו...
אני גם רוצה לתת המלצה. אני אומר את זה באמת מכל הלב. אחרי 20 סדנות, אני שומע את זה כל הזמן. כל פעם, אנשים מעלים את השאלה הזאת, אולי תנצלו, אולי יש אנשים, אולי יש אנשים את זה. בוא נצא מתוך נקודת הנחה, שמתוך האוכלוסייה שאנחנו מדברים, 90% מהאנשים הם אנשים טובים. יש 10% שבקושי עם אנשים בעתיד. רוב רובם של אנשים לא ינצלו את זה לרעה, ורוב רובם של אנשים, אם אנחנו נתנהג בסדר, גם הם יתנהגו בסדר. זהו, כמה עם הפנים על הפנים, איך לבד המדם. ונעזוב את המינוח ואת השאלה הזאת, אולי תנצל את זה לרעה.
אני אספר לכם משהו על חינוך ילדים. בסדר? תן לי לעצור. תן לי לעצור את זה רגע.
אוקיי, בקשת הסליחה טעית, ואז פתאום שק גדול של טעויות
לאורך כל טווח השנים שנצא החוצה, ומסה גדולה נופלת לך, ואתה
אומר... בסדר, אבל לא עכשיו. אתה צודק, צודק, אבל צודק. אני רוצה לספר לכם משהו על חינוך ילדים. יש כל מיני טכניקות. מה קורה עם ילד בעייתי מאוד? יש טכניקות בטיפול בילדים מאוד בעייתיים. אז נניח שהילד הזה, יש לו 90% מההתנהגות שלו זה פרובוקציה. אבל 10% חיובי. אומרים, אתה לא מתעלם משום דבר חיובי. אבל אם שם את התיק במקום. מותק שלי, איזה... ממש, תראה סדר. זה השיעורים, אכל, משהו, תשמע, הכל. אתה כל הזמן מחמיא לו, כי 10% זה המון המון מחמאות ביום. המון. אתה תראה שהוא ישתנה. אתה מתעלם לחלוטין מכל הדבר השלילי, נותן מחמאה וחיזוק ולטיפל כל דבר חיובי, הילד הזה ישתנה. אני רק רוצה שתבין, גם עם ילד הכי בעייתי, יש טכניקות, אבל זה לא נושא עכשיו. בסדר? תן לי להתרכז עכשיו בזה. אתה צודק, יש בעיות. לא כולם נפטרות על ידי השאלה הזאת.
בחלק הזה. בואו נמשיך. שאלה מספר 4, ודיברנו על זה גם אתמול בתקשורת, ושוב אנחנו רוצים לענות על זה הנושא הזה. כאשר אתה חש שדחקו אותך לפינה, האם אתה מעלה סוגיות שאין להם כמעט כל קשר לוויכוח? זאת אומרת, כל המושג שנקרא לגלוש לפסים אישיים, תוך כדי ויכוח נורא ענייני, פתאום גולשים, גולשים לפסים אישיים, שזה משנה את כל צורת הוויכוח ואת כל התרבות הוויכוח וכל מה שקרה פה. האם זה קורה לנו כמעט בכל ויכוח, שפתאום נוגעים בנקודות שלא קשורות בכלל לסיפור הזה, מתוך מטרות שהן לא בדיוק תיאוריות? וזאת שאלה שלמעשה יש כאלה שאצלהם זה כמעט בכל ויכוח ובכל סוג מסוים של סכסוך או ויכוח שהטונים עולים גבוה, אז נזכרים לכל מיני דברים שממש לא קשורים לזה. זה נהיה ויכוח ארכיאולוגי. בואו לשאלה חמישית.
רגע,
כן.
אז לעשות או לא
להגיד?
לגלוש או לא לגלוש?
לגלוש. שאלה מספר 5. האם אתה מעמיד פנים כשאתה מסכים לרעיון שאתה בכלל לא מתכוון לממש אותו יותר, מאוחר יותר? זאת אומרת שלפעמים האישה באה בטענות על הגבר שהוא לא משקיע בבית, הוא לא משקיע בזוגיות, לא משקיע בילדים, לא משקיע בכל מיני דברים. אז הוא אומר, מה השאלה? אני ודאי חייבים להשקיע, ובוודאי שאני הולך להסכיר כל הדברים האלה. אבל תכלס, זה אמירה, מה שפתיים בשביל לסגור את הוויכוח, אבל למעשה אין לי שום כוונה לממש את זה, ואני יודע שזה לא אמיתי.
שקר. ופה מגיעים לדבר מאוד מאוד חשוב בתקשורת, וזה אמינות. מאת ה... בא אחד, אני יודע מה, הוא משקר כל הזמן, אשתו, אני יודע מה, תפסה אותו, תראה עוד פעם שיקרת עוד, אני מבטיח לך, אני אף פעם לא אשקר יותר. האם זה, מה התועלת שבזה? וכן, אבל לא מאמינה על הבטחה שלך, מה זה עוזר? ותשימו לב, הדבר הכי נוראי בתקשורת זה כשבכלל לא מאמינים אחד לשם. אז לא משנה מה שתגיד, הוא לא מאמין לך. רואים את הבעיה? לכן צריכים לדעת שהדבר הכי חשוב זה אמינות. ברגע שאתה פוגע באמינות, אי אפשר לתקשר יותר. כי לא משנה מה שתגיד, לא מאמינים לכלום. לכן, אנחנו רגילים לכל מיני תרגילים, בעסקים, בעבודה, בכל מיני מקומות, בחוץ, לרמון. יש ביטוי על זה, אתה יכול לרמות את כולם זמן קצר. אבל אתה לא יכול לרמות אשתך כל הזמן. לא תצליח. לאט לאט תופסת שאתה מניפולטור ואתה ברמאי ואתה זה. ואז היא באה נורא, היא לא תאמין לי כלום. לכן צריך לדעת מי שיש לו הרגלים לעשות מניפולציות, לדעת כל התקשורת לא עובדת. זה לא משנה כרגע פרטים. אני חייב להיות אמין. אני חייב להיות אמין. אם אני לא אמין, אין אפשרות לתקשר. אני אגיד לה, אוהב אותך, היא לא תאמין לי. כלום היא לא תאמין לי. אני חייב להיות אמין. ואם יש לי הרגלים של חוסר אמינות בחוץ, לא בבית. בבית אני צריך להיות אמין. אמין זה לא אומר שתמיד אתה מספר את הכל. לא תמיד אתה יכול לספר הכל. אבל מה שאתה אומר, צריך להיות אמית. אתה לא תוציא דברים שאתה לא מרגיש אותם או לא חושב אותם. צריכים לזכור את זה. לא שומע.
אתה לא יכול לשתף את האישה
והכל? לא. לא, זה לא פשוט. לא פשוט. לא פשוט. בכלל לא. מתאר לך שאימא שלך אמרה עליה כל מיני דברים. מה אתה אומר? זה איסור מדאורייתא, יש לי רכילות, להגיד לה מה אימא שלך אמרה.
אני לא מתכוון להסיט חלילה את הנושא, ומחלטת עם הנושא של דפוסי ריב, איך מתאפלים. מפריע לי משהו קצת שיטתי. דיברתם גם אתמול על ההבדלים האישיותיים בין גבר לאישה, אפילו במבנה, במה. זה שני, איך מישהו אמר אתמול, זה נס בכלל ששני אנשים האלה גרים תחת קורת גג אחת. אתם דווקא לדבר על דפוסי ריב, למקרה שזה כבר, הנה, יש כבר התנגשות. אם יש איזשהם טיפים מקדימים לתקשורת הבריאה שהיא לוקחת בחשבון את ההבדלים המהותיים ביניהם.
כן, כן, אבל זה הרצאה אחרת.
אנחנו פה כי כנראה יש כבר
עניין. כן,
אבל
אתה צודק, אבל זה... אתה צודק, אבל נכון. אתה זוכר, בחרנו בזה עכשיו. אולי לא אכפת לי, אתה יודע מה, בוא נעצור קצת.
כן. דווקא נושא שהסדר הוא חשוב. יש נושא של לשקר. יש נושא של עמימות, או לא לספר הכל.
לא לספר הכל זה משהו אחר, אבל לשדר...
אם הזמן אתה מסתגר, ואתה לא רוצה לשתף אותה, כי אתה יודע שהיא תפרש את זה ויזמין ריב. אז אתה מדהים, אני אשתוק. אוקיי, אז אתה עושה את ההרגז עם הזמן, ואז היא מתחילה להשאים אותך שאתה לא אמין, אתה מחביא, אתה לא משתף, אתה... אם אתה מחביא, אז כנראה יש משהו שאתה מחביא, ואז זה שום ליקוד מסוים, ומה ההבדל בזה? כי גלשת לכאן, אמרת, אתה לא חייב לשתף הכל, אני עושה לכאן מסכים, אבל זה לא לגמרי פותר, עדיין אתה נכנע על המצב של אמינות כאן.
לא, אבל בוא ניקח... בוא ניקח איזשהו בעיה. יש דברים שאסור לשתף. דוגמה, נתתי דוגמה קיצונית שיישאו מהתורה. אמא שלך אמרה עליה דברים שליליים. לא משנה. לא, לעולם אסור, וזה לא אשר שום דבר. זה לא נקרא לשתף. אבל בוא נניח כרגע שאתה בבעיה עסקית. אתה בבעיה עסקית ואתה משתף את אשתך. ואז היא אומרת, תגיד למנהל הבנק, תמכור את כל המניות, תפטר אותו, תתפטר. יואלה, למה עשיתי את השטות הזו? מה סיפרתי לה עכשיו? ישר יחשב שהיא רק קשקל, ואחר כך היא תגיד לי בטעלות, למה לא שמעתי מכל הכל? מה שאני לא אעשה, ואם יהיה בעיות... ברור שהיא תגיד לה. אז אני אומר, למה אני משתף אותה? אז זה באמת, בוא ניקח דוגמה. באמת, יש לי כרגע בעיה שהתקשורת בינינו לא מאפשרת תקשורת. ואני כן רוצה לדבר איתה. מה עושים? עושים תכנון תיאורטי. לא באים עם בעיה אמיתית. אומרת, אשתי, יש לי לפעמים מתחים עסקיים, ואני רוצה לספר לך את זה. אבל אני מרגיש קשה לי, בגלל שאת נותנת לי עצות מעשיות. ולא זה מה שאני צריך. אז מה אתה רוצה לספר? אני רוצה סימפתיה, אני רוצה עידוד, קשה לי, אני רוצה שתזדהי, אני רוצה את הכוח הרגשי ממך. את העצות כרגע... אבל ברגע שנותן לי עצות, אני במתח נוראי. האם אני יכול לבוא לספר לך את זה כשאתה צריך לתת מה שאני צריך? אני, בלי הבעיה, אני בא בזמן אחר, שם את זה על השולחן, ובואו נשפר את התקשורת בנושא שמאוד חשוב לי. בסדר?
כן. שאלה מספר 6. האם אתה מתקיף מישהו שחשוב לו מאוד או יקר לליבו של האדם האחר, כגון דף, בני משפחה וכדומה? כלומר, לגעת בבטן הרכה, בנקודות הרגישות יותר.
ההורים שלך.
אז כמו אמא שלך.
מה זה דת?
אה?
דת.
דת אצלך היא חשובה, ובאותה מידה להבדיל גם עסקים, או באותה מידה איזושהי נקודה מסוימת
שבו... דת, אצלי חשובה, אצלך פחות
חשובה. אני אתן לך דוגמה, בדת. אנחנו רואים שאחד מתחיל לחזור בתשובה, אז... הוא קורא בעיתון כל דבר, חבר כנסת רימה, או שהתקשורת מצטטת את הרב עובדיה, הרב עובדיה שלה. מתחילים לתקיף כל דבר שלילי בתקשורת על הדת, או הפוך. הוא רוצה לתקוף אותה, אז הוא, את רואה מה קורה מהפייסבוק? תסתכלי, תראי מה זה, אונסים, תראי מה זה, תראי, תראי. הוא לוקח משהו מהתקשורת ותוקף אותה. אבל זאת אומרת, הם מנהלים מלחמת תרבות דרך התקשורת. הוא רוצה לתקוף אותה, כל דבר שלילי ששייך לעולם שלה הוא תוקף, כל דבר הזה, הפוך. לא, לא, לא לצאת מהקרב הזה, זה לא הקרב שלנו. אנחנו צריכים ליצור שותפות. אפילו שאני דתי ואת לא דתית, בוא נתקרב לך לשני, נלך לשיעורים, נעשה את זה, נלך את זה, נלך להצגות, נלך לסרטים שגם קרוב אליי, קלון. אנחנו נתעלם מהמחנות שמתחיים ואנחנו נתקרב אחד לשני. אין שום בעיה להתקיף את המחנה הזה ומחנה הזה. אנחנו לא במשחק הזה.
אני רוצה לתת דוגמה למה שהרב סרבניק אומר, דוגמה מעשית שראיתי את זה אצל זוג מסוים, שזה דבר מדהים, חיים כבר 10 שנים ביחד, זאת אומרת נשואים כבר 20 שנה, 10 שנים, הגבר דתי, חרדי, האישה חילונית לגמרי, מדבר איתכם ממש עם הביגוד ועם הכל, ואחד לא מפריע לשני, בנו איזה סטטוס קוו. עכשיו, גם אחד הוא לערב החג הוא קנה לה איזה תכשיט מאוד מאוד מיוחד, מאוד יוקרתי. היא נורא התרגשה מזה. ששנה, היא סיפרה לי את זה, שנה אחרי שהוא חזר בתשובה. אז היא אמרת, איזה יופי, איזה תכשיט, איזה משהו זה. אז הוא אומר, הוא כתב למכתב יפה כעוד תודה והכל. טוב, ולאחר מכן, הוא אמר לה, תדעי לך, קניתי לה את התכשיט כי מגיע לך. מגיע לך, אבל תדעי לך, מעבר לכך יש עוד דרך נוסף, כי על פי ההלכה אני מחויב בשלושת הרגלים לקנות תכשיט לאשתי. זה הלכה כמו מצות, כמו ארבעת המינים, כמו כל דבר אחר. וקיימתי את שני הדברים, הוא הקדים את זה, הוא היה חכם. קניתי לך כי מגיע לך. אבל חוץ מזה תדעי לך שבחינת העולם הדתי שלי גם קיימתי מצווה. אז היא אומרת, אני אוהבת כאלה מצוות. עכשיו נוצר מצב שהוא חיפש את המצוות שהתחברו ביחד. בסעודת שבת הוא עושה את הסעודה הכי רומנטית שיש, והכי יפה שיש, עם כל כללי הרומנטיקה. הוא מרוויח גם זוגיות וגם את הדת שלו על הדרך מצא בפנים. והיא נהנית מזה. מי שיודע לעשות את זה בחוכמה יכולים לחיות כל החיים ככה ביחד, אפילו שזה לא המומלץ, אפשר לחיות ככה, לבנות סטטוס קוו.
כן, אבל לא לתקוף אחד את השני על ידי מערכות חיצוניות.
ללכת, לחבר ולא לתקוף. כן. האם אתה אומר לאדם האחר מה הוא או היא מרגישים, זה נקרא לשחק את הפסיכיאטר. יש כאלה שהם פסיכולוגים בגרוש, והוא נותן אבחונים. הוא אומר, תראי איך שאת מתנהגת עכשיו, זה מוגדר בפסיכולוגיה ככך וכך וכך, ואגב, יש איזה טיפולים מקצועיים, בוא אני אעזור לך, דווקא יחסית אתם בסדר למה שמגדירים. והוא נותן לה גם אבחונים ודיאגנוזות, תוך כדי ויכוח. יש כאלה נורא יפה.
לא, אני מבין את הכעס שלך, וברגשי נחיתות זה בדרך כלל, הוא מתחיל להבין אותה, היא רוצה להרוג אותו.
היא לוקחת, לקחת את זה גם מההורים, הוא מסביר לה גם איפה זה הגיע, ויש לו גם את האבחונים ואת הדברים האלה. הוא אומר לה שיכול להיות שגם הוא המצב שלה לא היה מתנהג יותר טוב, כי באמת מצב לא. זה היום ונורא, זה לסיט את זה לויכוח, זה לפעמים זה מוציא את אנשים בדעתם. אגב, אתה סיפרת את זה לפסיכולוגים אחרים שכתבו את זה, סיפורים שהתחנו אחד השני. כן. שאלה מספר 8. האם אתה מגייס אנשים אחרים כגון קרובים וידידים ובני משפחה שיעמדו לצדך? אתם מכירים את זה שאתה מגיעים לבית וזוג יושב ככה בסלון, ואתה מגיע להתארח? תגיד לי, מה אתה אומר? שקורה כך וכך, מה צריך לעשות? שניהם דרוכים, כי מה שלא תגיד, צד אחד יקפוץ.
אתה חכם, אבל מה קורה? האם זה בסדר לערב את זה? אני מדבר לא לעשות את זה. או לערב את האמא, או לערב...
תמיד מוסיף את ההערה, זה לא אצלי.
כן, זה אצל השכנים, אצל השכנים, כן.
כן, אבל להבין, לערב את ההורים. באים זה ומתחילים לשאול את האח או את האחות או מישהו זה, זה לא פייר. אל תערבו אנשים, אל תערבו.
זה מכניס אותו למקום שהוא לא יכול להתגונן עם זה, כי היא לא תוכל עכשיו לצאת נגד חמותה, אבל היא רוצה להגיד את דעתה, ופה אמא שלי גם אומרת, ככה אמא, בבקשה אמא, נכון ככה וככה קורה? זה מאוד מאוד מרגיז, זה משנה את כל צורת הזאת.
טוב, אולי הם רוצים כמה, בואו נעצור טיפה, תן להם כמה דברים חיוביים הם רוצים שם.
רגע, לא, אני רוצה רק לומר, אל תערב את המשפחה, את האחים, לא לערב.
אסור, אסור. אסור לערב מישהו בחוץ בוויכוחים ביניכם. אסור. רק אם אתם מסכים לגש לרב להתייעץ, אבל ככה אסור. תן להם...
התארחנו פעם בבית, נגמר המים בבית, וזה הבעל ממש תחזן על אשתו, ואז הוא אומר, גבריה, תגידי, אני צודק או לא צודק? אמרתי לו, אני לא מתערב, עכשיו פגעת בי. אז אני רואה לבוא לשם ולשם באמת, אז אין...
אסור להתערב, אסור להתערב. טוב, בוא, מה? אני רוצה להסתיים משהו חיובי, ראיתי שהוא... לא, לא, יש אותך אחרי 4 דקות.
אז תסיים אתה עכשיו.
אה?
תסיים אתה, אני אתן לך את 4 דקות. אני גם רוצה לשמוע.
טוב. בנושא של ויכוחים, אנחנו חושבים שהבעיה העיקרית זה מי צודק. זה ראש של גבר הרבה פעמים. ולמעשה... לאישה חשוב שאתה מראה שאכפת לך ממנה. בוא נניח שכרגע אליהו הנביא היה בא ואומר, תשמעי, את המקום הראשון, את הכי חשובה. אחד. שניים, בוויכוח הזה הוא צודק. זה לא הנורא בשבילה. בשבילה הכי חשוב זה, זה שהיא חשובה, זה שאתה אכפת לך ממנה. עכשיו בוא נראה, נפריד את הדברים. נניח כרגע היא אומרת איזשהו דעה ואתה יש לך דעה הפוכה או משהו, או רבים משהו, ואתה קודם כל אכפת לך משהו, תשמי, זה לא משנה מה דעתי, אבל הדעה שלה חשובה לי והרגשות שלה חשובים לי, וזה לא משנה כרגע מי צודק או לא צודק, אני רוצה שתרגישי טוב. בוא נחשוב, תגידי לי מה צריך לעשות כדי שתרגישי טוב. שימו לב, אמרתי, לא חשוב מי צודק או לא צודק, אני לא אמרתי שצודק, רגע. יכול להיות שלגופו של דבר אחר כך, אני אנסה כן להגיע לנושא עצמו, אם הוא חשוב. אבל ברגע שאמרתי, בלך לא חשוב מי צודק, חשוב לי הרגשות שלך, אני חושב שתרגישי טוב. מה אני יכול לעשות כדי שתרגיש טוב? אחר כך שדנים על הנושא עצמו, יהיה הרבה הרבה יותר קל. כי אמרתי, את קודם, את קודם. הרגשות שלך יותר חשובים מהנושא. אני לא רוצה לנצח, אני רוצה שתרגישי טוב. אחרי זה, הרבה הרבה יותר קל להתמודד עם הבעיה. זה רק, אם רצית איזשהו טיפ קטן, אז... גבר מאוד חשוב לו מי צודק. אני רוצה שתדעו, סתם גם בבתי משפט, מי שפעם ראה את זה, כמעט שום בעיה לא מוכרת על ידי בית משפט. אנשים לא יודעים את זה. יש לך פסק דין, אתה חושב שאתה צריך לגבות אותו? ומה עם האירורים? מה שאתה תשבר? תדעו לכם, זה לא נכון. צדק לא פותר בעיות. לא פותר. אתה חייב להגיע להבנה, לקשר, לאכפתיות מהשני. אפילו במערכות הכי אכזריות זה לא עובד על ידי צדק. לא עובד. קל וחומר משתך. אכפת לי ממך, חשוב הרבה יותר מאשר אתה משכנע אותה שאתה צודק. אחרי זה אפשר להגבל לגופו של דבר מה עושים. מה?
אתה טוען שלאישה לא חשוב מי צודק?
הרבה פחות. חשוב לה שאתה אכפת לך ממנה. שאכפת לך מהרגשות שלה. אתה יודע מה? בוא, אולי... אני אתן לך דוגמה. היה לי בעיה עם אחד הבנים שלי. מה קרה? הייתי נותן לו איזשהו... תראה איך עושים ככה. מה זה? מה התגובה שלו? אז על דבר כזה מגיע ליצור ככה? ראית איך הוא הפך את כל הקערה? עכשיו כבר לא מדברים עליו, מדברים עליי. שעל דבר כזה לא מגיע הצעקה כזו. עכשיו צריך להתחיל לדיון, מה גודל הצעקה על מעשה כזה? מי במשפט? אני, והוא התובע. ראית באורך דין בשנייה אחת הפך את כל הקרב כולו. יש נשים אלופות העולם בזה. אלופות העולם. זה, זה. נו, אז בשביל אתה צריך לצעוק? אני לא צעקתי. למה אתה לא צעק? כן צעק. כל הדיון עכשיו אם צעקת או לא צעקת.
שקרן.
אה?
שקרן,
צעקת. ראיתם? הכל... התהפך, ראית? אז עכשיו, נניח שעשתה את התרגיל. אתה באת לטענה, למה אתה צועק? תעצור. אתה מרגיש שתרגיל לא הגון, אתה תעצור. צודקת. הייתי צריך באמת להגיד את זה בעדינות, ואולי בכלל לא עכשיו. צודקת לגמרי, ממש. הרי כל כך אכפת לי איך את מרגישה. אם אני מדבר ככה, אני נורא מצטער שדיברת. תעזור את הנושא עכשיו, תעזור. עצם העובדה שאתה אכפת לך, מה שהיא מרגישה, יאפשר לדבר אחר כך על הנושא. היא עשתה תרגיל, לך איתו. הוא מאפשר לך להראות שאכפת לך ממה שהיא מרגישה. אתה לא ויתרת על הנושא עצמו, תדברו עליו. אבל בינתיים הראית, את חשובה לי. המסר הזה שהרגשות שלך חשובים לי, הוא הרבה יותר חשוב מצודק. תבינו את המסר הזה. והראש של גבר תמיד, מי צודק? זה מעט מאוד חשוב בחיים. לצערי נורא. זה העולם. מה?
זה אני מסכים איתך במאה. אם הייתי יודע את זה יותר לפני כמה שנים זה היה...
בסדר? אנחנו ניסינו את הזמן?
כן, האמת היא שיש לנו פה עוד סדרה של דברים, אבל אני חושב שלפי הרעיונות האלה אפשר להבין גם את ההמשך, את הדוגמאות לדיון. רק הייתי רוצה שממש בכמה מילים, איפה שאנחנו עכשיו מסיימים.
עמוד הבא.
בעמוד הבא, השאלה היא, כי למטה יש את החלק שנקרא של המנגנונים, זה דבר שצריך להשקיע על זה זמן, השאלה מתי אנחנו נעשה את זה המשך, כי זה מאוד מאוד חשוב הנושא של המנגנונים למטה.
יש לנו, יש עוד סדנה, כתוב רק אני, אבל אנחנו נעשה את זה ביחד.
בעזרת השם, נעשה את זה ביחד. המשך הסדנה, אנחנו נעשה, נשמור את הדפים האלה, נמשיך את זה הלאה, כי...
אני אגיד לכם מתי. איפה אנחנו... עוד פעם, מרבנית, רגע, אנחנו, זה היה, אני
שם... לצמת הקשר, כן, לצמת הקשר.
לא, לא, זה, לא, יש לי, כן, כן. לא, זה אני לא...
למה יש 10 דקות? עכשיו הפסקה, נכון?
הפסקה
ב-10 וחצי. טוב.
כן, יש לנו מחר ב-11:45, וגם, איפה רבנית טאו בכלל? הנה, זה צבין בעלך. לנו יש מחר איתכם סדנה ב-11:45. בסדר? אז אנחנו נמשיך.
טוב? רגע, אבל יש לנו ב-10 וחצי, יש לנו הפסקה, אז יש לנו 10 דקות.
יש
עוד 10 דקות, שלום. אין כמה מילים על המנגנונים.
אז אתה תסיים.
לא, אני רוצה שתתחיל. תתחיל לנו קצת על המנגנונים.
אז תסתכלו למטה.
נפוך את הדף למטה.
הנקודה של זיהוי, זוכרים שדיברנו במיגרנה או באסמה, אני מזהה שההתקפה מתחילה, אז אני יודע לעצור. אני רוצה שתדעו שיש פה כל מיני מנגנונים שמתחילים מריבות. בסדר? מה? זה לא משנה לי אכפת מי. אני רואה שמתחיל מנגנון שמתחיל מריבה. אני חייב לעשות את התרגילים שמפסיקים את המריבה. זה לא משנה מי השם. אני לא רוצה שהם ריבה. אני מזהה שהתחילו התרגילים, אני עוצר. בסדר? יריקה, סתירה, בוקס. קוראים לזה אסקלציה, הידרדרות. ואת מה קורה? אחד עושה, השני עושה קצת יותר. אז השני עושה עוד יותר. הרבה פעמים באום מתארים את זה, זה מה שעשה לנו דוח גולדשטיין. כן, אתם הגבתם, אבל לא בצורה מידתית. זוכרים את הנקודה? זאת אומרת, כאילו יש כלל היום בעולם, ויש לו היגיון מסוים, גם כשאתה מגיב, זה צריך להיות בפרופורציה למה שעשו. אנחנו במריבה לא יודעים לעשות את זה. תמיד אתה מגביר, ואז המערכת מתדרדרת. וברגע שהתחיל תהליך ההגברה, אין שום סיכוי בעולם. חייבים מיד לעצור את זה. זה לא משנה מי צודק, מי שלא. ברגע ש... תראי מה שעשית. ומה אתה ו... אתה מיד צריך לעצור.
גם במחיר של התקפלות.
מה?
אתה
לא מתקפל. שים לב, אתה לא מתקפל. להתקפל זה לוותר מי צודק או לא מתקפל. אתה לא מוותר. אתה כעת לא דן בנושא. זה לא הזמן לדון. אתה לא מתקפל. אבל ברגע שמתחיל תהליך ההידרדרות, חייבים מיד לעצור זה, לא משנה מי התחיל ולא משנה מי השם. צריכים לזכור את זה, ממש. כי במריבה, לעולם, לעולם לא תפתור בעיה, אלא רק הדברים יחריפו. והקדוש ברוך הוא מצווה עליך, אומר, אל תהיה במריבה. להפך, תברח ממריבות. ברגע שאתה לא יכול לפתור את הבעיה תוך כדי מריבה, לא יכול. ואנחנו... ראיתם שוב, מתפרשת. אז היא תתפרש, התנצל זה לרעה. תפסיק לפחד מהעולם. אני
עשה...
יכול מציאות, תתפרש את זה, לא, אל תדאג. אתה תתנהג נכון. זה לא מה שמחר אני אוותר לה. למשל, אם היא באה ורוצה, לא משנה, אם אוותר... אז אתה בא ואומר, תראי, אני בן אדם שלא יודע לטפל בעיות במריבות. ולכן אני החלטתי, אני בזמן מריבה לא דן לדברים. הרי שהתחילה מריבה, אני מפסיק. אני לא יודע לעשות את זה. יש אנשים שיודעים. אני לא שולט בעצמי, אני צועק, אני מתבייש אחר כך, לא רוצה. מראה שכם גם ריבה, אני החלטתי, אני מסיק סידי, אז בגלל החושה שלי.
אמרת כמו שאמרת.
כן.
והתגובה במה שאמרת, היא תגובה חריפה.
בסדר, עכשיו אתה שותק. אתה זכותך לשתוק, אבל אתה מסביר מדוע אתה לא מוכן לדון בזמן מריבה.
אז אתה רואה שהתגובה שלך, כמה שהיא
טובה... אני אומר, אז היא תצעק. אני לא משנה, כלום. כמה זמן יכולה לצור? יש ניסיון, יותר מ-17 וחצי דקות, אישה לא יודעת לצור. אז תעזוב, אל תדאג. אם אתה מגיב יפה, תראה, זה לא הרבה זמן. לא דיברת לך תוך דקה הכל יסתדר. שבוע תתנהג כמו שצריך, דברים מתחילים להשתנות. שבוע, דברים מתחילים להשתנות.
אני רוצה רק להוסיף משפט אחד, וחוזר על עצמו כל הזמן, כי הוא אמר מקודם על התקפלות, ואתה אומר, תתגבר וכל הדברים האלה. אני רוצה להגיד משפט אחד, שזה חשוב מאוד שנחדיר את זה, נפנים את זה בעצמנו. שהייתי בקורס ארוך של שנה שלמה על עוסק של גישור. יש הבדל בין גישור בין שותפים לביזנס, בין גישור בין שכנים, לבין גישור בזוגיות. המושג הזה שנקרא התקפלות, תנצל, תשלוט, מדובר בבן הזוג שזה, מדובר באשתי. כל המשפט, הטרמינולוגיה הזאת צריכה לצאת מהפתח הבית בכלל. האנשים מכניסים פה מושגים שזה קשור ביחס מי נהלת השכונתית, הפוליטיקה החיצונית לתוך הבית. אין מושג שנקרא להתקפל בפני אשתי. אם זה אשתי, אני לא התקפלתי. אין מושג שנקרא לוותר. אני הבנתי. אני רק אומר, בוא ננסה לתת שאנס להוציא את זה בתקופת זמן. שהיא תצעק, כמו שאמרת בקודם, אני תצעק. היא תנצל לרעה. זה לא
נקרא לזה
ויתור. אתה יודע מה? הרב שלי אמר לי את זה בזמנו, כשאני התחתנתי, הוא אמר לי, דודי, תוציא לך מהראש את המינוח הזה שנקרא לוותר לאשתך. אין דבר כזה. כי מה זה נקרא ויתור? ויתור זה נקרא, אני לא צריך לעשות את זה, ואני לא חייב לעשות את זה. אלא מה, איך אומרים? יש לך נס שפגשת אותי, יש לי לב טוב, אני מוותר לך, אני עושה לך את זה. אז שנייה, אני רק רוצה לסיים את המשפט, ואמר לי הרב, אין דבר כזה. אומר לי, הוויתור נולד כשאתה חושב שאתה לא צריך לעשות את זה. ההנהגה הנכונה שהעדות מנהיגה אותך, שכך אתה צריך לעשות. זאת הנקודה, אתה לא מוותר. אלא אתה משלם את מחיר האהבה.
לא, אבל אני אסביר. לא, רגע, אני בכל זאת, אני רוצה כך. רק שנייה. אני רוצה רגע לדבר כן על הנושא של ניצול לרעה. אמת, להבין את הנקודה. באותו זמן שאתה מוותר, דודי צודק, אף פעם אין ויתור. כרגע, אם כדאי לוותר, אז זה בשבילי אני עושה, לא עושה בשבילך. בשבילי זה טוב, זה מצווה, ואני עולה בזה וכו'. מה זאת אומרת ניצול לרעה? אם באמת כרגע זה ייכנס כרגל קבוע, ואני חושב שזה באמת דבר לא בריא ליחסים שלנו, אז יש לנו בעיה. זאת אומרת, הנה, אתה רואה, אני רק צועקת, מיד הוא מוותר. עכשיו, יש לי טכניקה, תמיד אני אצעק, תמיד הוא יוותר, זהו. בזה אני לא חייב להסכים בזה. אבל אני לא פותר את זה תוך כדי מרימה. זאת אומרת, לא זה הזמן לפתור את הבעיה. עכשיו אני אוותר. אבל מה לעשות כדי שזה לא ייכנס להרגל? צריך לדבר על זה. יש טכניקות. אני מוכן לדבר איתם, אבל זה לא עכשיו. אתם מבינים את הנקודה? זאת אומרת, ברגע זה שאני מוותר, אני לא מוותר. זה תמיד מצווה וזה לטובתי. אבל אם אני לא רוצה שייכנס להרגל קבוע, יש דרך לדבר על זה.
אתה לא מוותר על המהות, על הפתרון הבעיה המהותי. אתה עושה פעולות על מנת שהפתרון יהיו לו שני דברים חשובים. אחד, שהוא לא יפגע בזוגיות, ישאיר אותה שלמה. ושתיים, שהוא יכבד את הצד האחר. לכן זה גם דומה לגישור. אני חושב שדווקא הגישור הוא כן קרוב ל...
הוא קרוב, רק יש בגישור...
בלי הטרמינולוגיה,
אני מדבר... אני הבנתי, אבל בגישור עסקי, כל הגישורים האלה, יש גבול עד איפה שאנחנו צריכים להגיע. אנחנו צריכים לחיות בכל מיני יחסים קורקטיים, אני לא צריך להיות...
אתה יודע מה?
בשותף שלי. לא צריך כמו אב השכנים שלי. אבל פה זאת אשתי, זה חלק ממני. אז זה משהו אחר לגמרי. זה המושג של מנצח ומנוצח וכל הדברים האלה.
אתה יודע מה? בוא ניקח, נעשה פרובוקציה. בסדר? בוא נעשה ככה. ניקח דוגמה, באמת, אתה בא הביתה עייף מעבודה. וואי, איזה שמחה שאתה בבית, אין לי כוח, אני מתה, השארתי את הקיור, תרחץ את הכלים. עכשיו, תגידי, מה אתה חושב שאני באתי מהבריכה? באתי מהעבודה, ישר הכלים, וואלה, צ'קול! לא אכפת לך מני, עכשיו, בואו נסתכל. יש לי שתי בעיות.
מה הפתרון למה שאתה אמרת?
שמעתי. מה הפתרון? בשביל מה העליתי את הבעיה?
אשתי אומרת.
תן לי לדבר, רגע. בצרפתית אומרים אונה מומנטו. אז בוא נחשוב שנייה. הדבר הכי טוב כרגע זה לרחוץ את הכלים. להגיד, תשמעי אשתי, אני לא מסוגל לדבר על זה, אבל דבר אחד ברור לי, שנורא חשוב לי מה שאת רוצה. ולכן, נדבר פעם אחרת. אבל עכשיו אני מוחץ את הכלים, כי אכפת לי ממך. ואני לא מוחץ... רגע. עכשיו אני מוחץ את הכלים. עכשיו אני בבעיה, נכון? שלא תנצל את זה, נכון? זה באמת. עכשיו אני רוצה לדבר על זה. אני רוצה שישב אחר כך וזה וזה. אני רוצה שנדבר על זה. אז עכשיו, אתה רוצה שזה לא יחזור עצמו. באמצע מריבה אתה לא יכול לפתור את הבעיה, שברור. לכן באמצע מריבה הוא אומר לה, תדעי לה, לא רוצה לדבר, אבל אכפת לי ממך. ואת רוצה את זה, אני יכול לסכנים. ואנחנו נדבר פעם אחרת. אבל אני כל כך אכפת לי, ולכן אם זה כל כך חשוב לך, אני עכשיו יכול לסכנים. אבל אחר אתה בא לדבר פעם אחרת. עכשיו אתה בא לדבר. תראי, בוא נראה מה קרה פה. היה פה התנגשות של שני רצונו. קודם כל תסביר אותה לפני שנסביר אותך. את כל היום לבד, ועם הילדים, ותעודה, ורק מחכה שהשותף שלך יבוא, שיעזור לך. מבין את זה? עכשיו בואו נסתכל את הצד שני. אני קרוע בעבודה ובבוס, ואני רק מת לבוא הביתה. ומה אני באתי? תשמע, מחכה לך פה רשימת מטלות מפה עד הדעה. קשה לי. אז לפני שפותרים את הבעיה, חשוב שאני אבין אותך ואת מבינה אותי. לא לפתור את הבעיה, קודם כל שנבין. האם את מבינה אותי? לא לפתור בעיה. אם נבין, נמצא פתרון. אבל קודם כל תביני אותי. האם אני הבנתי אותה? אם לא תסבירי. האם הבנת אותי? האם זה מבינה מה אני מרגיש? ברגע שאנחנו מדברים ומרגישים אחד את השני, אחרי זה נמצא את הפתרון. אבל קודם כל, שיהיו הרגשה. אבל לא באותו רגע, באותו רגע, רחצתי את הכלים. ולא בגלל שאני פרייר, אלא בגלל שאכפת לי ממך. נפתור את הבעיה, נפתור אחר כך. אבל אכפת לי, אז אני רוחץ את הכלים. אני לא בא לפתור, אני רק מראה לכם שאני מסוגל לרחוץ את הכלים, ואני לא אכניס את זה להרגיל. לא אכניס. שאל את אשתי, תגיד לך שנייה.
למה התחושה במינה הזאת שהאישה נצא בבית עובדת
השם, עובדת הרבים, כשהיא מחכה שאני בלחתור... ידידי, אתה, יש לך קול מקסים לאישה, אבל לא אלינו. אתה רוצה לדבר בקול זה יושב קרוב. כי היא באמת, יש שם המון מטלות בבית, הוא לא צריך את המטלות, הוא רוצה...
זה צריך אחר. עבדתי מאוד 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 קשה, אוקיי, היה לי יום ממש קשה, ויש לי עוד המון מטלות בבית,
וזה בבית. כן, אבל זה לא. בדרך כלל בן אדם בא, לא לוקח את המטלות הביתה, ושני את המטלות שלו, לא השתרחת. מה שהוא יכול להגיד, אני באתי הביתה וציפית שתפנקי אותי, ותרגיש שכוס קפה ותעשי לי את זה. בסדר, אבל אני אומר, זה לא סימטרי, כי בדרך כלל אשתה לא באה לפתור את המטלות שלו. לא זה המצע, אבל הוא כן יכול לפתור את המטלות. לכן זה לא סימטרי. הסימטרי הזה שהוא מצפה עכשיו לפינוק, והיא מצפה לעזרה. זאת הסימטרי.
אני חושב שיש פה איזשהו משהו שמוני עדיין מסוגריה. לפעמים אנחנו באים הביתה, ובפתח הבית אנחנו מורידים את החליפה, לובשים איזשהו אפוד קרב, מד, שירי עד לילה, ואנחנו נכנסים ממש לסיטואציה של קרב. אני בואי תגיד לי ככה ואני אעשה ככה וככה, אבל אני חושב שזה איפה הרעה החולה, שכשהיינו חברים זה לא קרה, וחיפשנו רק להיטיב, והיום אנחנו כבר שינינו פאזה ברגע שענדנו את הטבעת, ואז עכשיו היא מבחילה האויב שלי, ו... היא רוצה איזה משהו, ואנחנו נכנסים במעין קרב עוד שהוא התחיל עוד לפני שבכלל פצתה את הפה או חייכה. למה רגעת את זה, היא תרצה שאני אעשה כאן עוד. ואיפשהו, כאילו אם אנחנו מוציאים את זה בכלל מהלקסיקון, משלט נכון, המציאות היא קשה, בעבודה, בילדית. ואם אנחנו איפשהו מכניסים בראש שאנחנו לא במעבר, אם היא תחשוב כמוני בכיוון הזה, ואני אחשוב כמוה בכיוון הזה, ואנחנו בעין בנו, לממש משפחה וילדים כמשותפים, והכלים הם משותפים, והרצפה היא משותפת. אני לא, זה התפקיד שלי, אני באתי לפרנס, וגם את בסדר, גם את קונסת, אבל התפקיד שלך זה לשחוק את הבית והכל, ומה את מכניסה אותי לנישה שלה. אז זה עשוי לפתור הרבה מאוד קונפליקטים.
אתה צודק.
קיימים, אבל תכניס קודם לראש, לאויב שלך.
מה שמך? אושרי. אושרי מדיבר על נקודה שדיברנו, זה מוטיבציה, וזה הזכרנו כמה פעמים, שהמוטיבציה מאוד חשובה. אבל אני רוצה לנצל את זה אולי, לסיים באיזשהו רעיון מאוד חשוב, חיובי. בסדר? כתוב, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. ושתבוא הביתה, את מי אתה עומד לפגוש? שכינה. תאר לך שבינם אומרים, הם אומרים שאפשר לעלות לרגל, אפשר... בנו את בית המקדש, אתה יודע מה היה יוצא מדעתו. אבל עד שבית המקדש יהיה בנוי, איפה המקום שאפשר לפגוש את השכינה? הבית. מסופר על אחד הגדולים שלפני שהוא בא הביתה, היה עומד מתכונן. אנחנו לא בדרגה הזאת, אבל להבין. זאת אומרת, אני הולך לאירוע מאוד מרגש. אני ואשתי והקדוש ברוך הוא עכשיו נפגשים, זה לא צחוק. עכשיו, בואו נעשה את זה במינון שאנחנו יכולים לדעת. לדעת ששתי הדקות שאני עוזב את הבית ושתי הדקות שאני בא הביתה אלה ארבע דקות הכי חשובות ביום. למה? כי אם אתה לא בבית 10 שעות, הארבע דקות האלה יקבעו את ההשפעה של כל 10 שעות על הזוגיות שלכם. זה סנדוויץ'. ואנחנו בדרך כלל עוזבים את הבית במהירות. אם תצליח לדאוג ששתי דקות האחרונות אתה לא במהירות, עכשיו אתה עוזב את הכל, אתה בא, מדבר איתה, מה שלומך? כל כך חשוב לי, ואני מתגעגע אליי. אני עושה עכשיו שתי דקות תקדיש לה לפני שאתה יוצא. וכשאתה בא, אתה יודע מי החבר'ה באים? אתה יודע מי החבר'ה באים? עם הפלאפון. וזה... עד שאני מרגיל את עצמי לא להיכנס הביתה עם פלאפון. לא. כשתי דקות הראשונות, הדבר עם אשתי אחר כך, לא, לא, שתי דקות הראשונות, כמו ביקורים, הראשונות זה לאישה. אתה בא, ניגש למטבח, והיא עובדת, מה שלומך, וחייה, ומותק שלי, שתי דקות, שתי דקות, שתי דקות בבוקר, שתי דקות וזהו. אין לכם מושג כמה זה משנה את האפוד ואת הכל. אני רוצה לעטוף, כי חלק גדול ביום אנחנו לא נמצאים ביחד. שתי הדקות של העזיבה ושתי הדקות של הכניסה הם כל כך חשובים.
לא פחות.
אה? מה לא פחות? דקה, בסדר, לא פחות מדקה, בסדר? בסדר? אבל תדעו, זה מאוד, זה משנה, ואם אתה מכניס את זה להרגל, אז היא מצפה. אתם יודעים כמה זמן היא מצפה? 10 שעות. אתה יודע מה זה שאישה מצפה 10 שעות לזה שאתה תבוא ותיתן לה את הדקה הזאת? אתה יודע איך זה משנה את כל 10 שעות? אז לכן, לעטוף את הזמן...
הבית יהיה
מוכן, נקראת לך. מה?
הבית יהיה מוכן, אין לך אוכל, איך הדברים...
אז לכן, לעטוף את העזיבה מהבית ביציאה, צריכים לדעת שזה למעשה דומה לתפילה. גם בתפילה, כתוב שחסידים הראשים, אבל גם אנחנו למעשה בתפילה, אחת המעלות הגדולות בתפילה, זה 2 דקות הכנה. לא אפשר להתחיל להתפלל. להתכונן, גם לעזוב. גמרתי. שוב, אני לא אומר שאני עושה את זה, אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה רק שתבינו. זה דבר, הנושא מאוד מאוד חשוב, הכניסה והיציאה הזאת הם כל כך חשובים בנושא הזה של בן אדם בא מהבית מהעבודה. וכשיש את ההרגל הזה, אין לכם מושג איך זה משנה את החיים. דברים קטנטנים כאלה. בסדר? תודה.
תודה רבה.